דשמיא. אנחנו בסייעתא דשמיא נלמד בדף היומי היום מסכת בבא קמא דף י"ב, ונתחיל בדף י"א עמוד ב, שבע שורות בערך מלמטה, שמונה. ואמר אולה הלכה נוספת שאמר אולה בשם רבי אלעזר. אז אומרת הגמרא, אנחנו מתחילים פה ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, בדף י"א עמוד ב, שבע שורות מלמטה, בר הלכתה גובין מן העבדים. שמה? אנחנו יודעים כל הזמן שהלווית כסף, רבי דוד, אחר כך נדבר על הלווית כסף, אז אנחנו יודעים שאתה יכול ללכת לקחת מהמלווה מה שאתה רוצה, אתה יכול ללכת לקחת כסף. אז מקרקע אתה יכול לקחת משובדים. עכשיו, מה עם עבדים? עבדים, אתה יכול ללכת לגבות מעבדים או לא יכול לגבות מעבדים? עבדים, הכוונה עבדים קנניים כמובן. עבד עברי זה לא רכוש של הלווה. שאלה פה עכשיו בעבדים קנניים. אז אולה בשם רבי אלעזר אומר, הלכתה גובין מן העבדים. המלווה יכול ללכת לגבות את החוב מעבדים קנניים של הלווה. ככה אומר אולה בשם רבי אלעזר, שהוא כן יכול ללכת לגבות את העבדים. כן, שהעבד קנני גם הופך להיות משועבד, ואתה יכול ללכת לגבות. אז בוא נראה. מה שאתה שואל, עכשיו הגמרא מסבירה את זה יותר טוב. אומרת הגמרא, אמר לרב נחמן לאולה, אמר רבי אלעזר אפילו מיאסמה. זאת אומרת, רבי אלעזר אומר שגובים, אז אפילו אם הלווה מת והוא הולך לגובה את החוב מהיתומים, הרי אנחנו יודעים שמה אפשר לגבות מיתומים? רק קרקעות. מטלטלינו, מטלטלד יאסמה לבעל חוב לא משתבדה. הרגע שאבא מת, העבדים קנניים של האבא, הם קיבלו בירושה. זה אתה מתכוון להגיד, שאתה אומר גובים מן העבדים, זה ממש כמו קרקע? אז אולה אמר לו, מה פתאום? לא, אני לא התכוונתי מהיתומים, התכוונתי רק מיני, התכוונתי מהלווה עצמו. למה? כי זה נחשב מטלטלין, ורגע שזה נחשב מטלטלין, אז מטלטלין, אז אתה לא יכול לגבות מהיתומים, רק ממנו בעצמו. שואלת הגמרא, מיני? אם זה מדובר מהלווה עצמו, הוא צריך ללכת להגיד את זה, מתחיל פה איזה, התחלנו את הסוגיה, אמר אולה, אמר רבי אלעזר, הלכת הגובים מן העבדים. זה פשוט. אם אתה הולך וגובה מהלווה ישירות, אתה יכול לגבות ממה שבא לך. אפילו מהבגד של הכסף, אומרת הגמרא, ומיני אפילו מגלימה דעל פספי, אפילו מהמעיל שהוא לבוש. תוספות אומר פה למטה, שלא תמיד הוא יכול ללכת לקחת ממעיל לבוש. רק תוספות דיבור המתחיל אפילו מגלימה, תוספות אומר, אם יש לו שניים, אם אין לו אלא אחד, אז יש שמסכת בבא מציע שכתוב ומסדרים לבעל חוב, למרות שתוספות מביא בסוף רבנותם שלא מסדרים, או שאופציה אחרת, בתלית ששווה מלא כסף. הוא בן אדם הולך מכובד, יש לו בגד אחד שווה מלא כסף, אז מה עושים לו? מורחים לו את הבגד, נותנים לו בגד אחר להלביש, ואת השאר, למרות שתוספות מסיים רבנותם פוסק על אחד אין מסדרין, אבל זה לא קשור לפה. על כל פנים, אם מדובר פה שלגבות ממנו עבדים, אז מה החידוש? מתרצו לאחה במי הסכינה, פה מדובר שעשה הוא הפותיקה. שהמלווה שהלווה לו את הכסף, אז הלווה עשה הפותיקה על אותו עבד. אז בכזה מצב, אז מה הלכה? אז זה לא כזה פשוט, תראה לך תוספות אומר מה שהוא אומר. אז אם הוא עשה פוטיקה, אז מה עכשיו נחשב? אז תוספות מסביר שמקדם אתה עושה פוטיקה, אז אתה יכול ללכת לגבות את זה אפילו מהיתומים. תוספות דיבור המתחיל כמו שעשה הפוטיקה, תראה, שלוש שורות מלמטה. הפוטיקה זה הלשון הפוטיקה, עשית שאני הלוויתי לך המלווה, היה לו עבד קנני, אמר אתה הולך לגבות את החוב מהערך של העבד קנני הזה, מהעבד קנני. כאילו עשה את בחוזה, בהלוואה, עשית הפוטיקה, יש לך סמכות ללוות, אומר לו הלווה, מהעבד קנני שלי תגבה את החוב. אז פה בכזה מצב כמו שתוספות מחדד, אבל למרות שמלאם חולקים על תוספות, אבל אנחנו רואים פה תוספות גירה שלא לא כל כך מדגיש את זה, תוספות דיבור המתחיל כמו שעושה הפוטיקה, אז לפי זה הוא מחדש שדבר ראשון אפשר לעשות עבד הפוטיקה. זאת אומרת, אפילו שאנחנו עכשיו לפי מה שאנחנו עכשיו ראינו אולה בשם רבי אלעזר, מה סובר אולה שהוא יש בדין כמו מטלטלין. בפשטות, איפה שאנחנו עכשיו מתרצים, כאילו שהרגע שהוא אמר לו, לא, מה פתאום, לא מהיתומים, מיני, זאת אומרת, הוא מחשיב אותו כמטלטלין, אבל עדיין הוא מחדש שאפשר לעשות עבד הפוטיקה ולגבות מהלקוחות, אפילו שדינו כמטלטלין, ולפי זה תוספות מוסיף שהוא הדין כבר אפילו מהיתומים, למרות שמטלטלין דיאסמי לבעל חוב לא משתבדה, אבל אם עשית הפוטיקה זה משהו אחר. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה? ממשיכה הגמרא, כדרבה, כמו שאמר רבא, אמר רבא, עשה עבדו הפוטיקה, הלווה עשה את העבד שלו הפוטיקה, מחרו, אחר כך הוא הלך ומחר את העבד לפני הפיראון החוב, הוא הלך ומחר את זה למישהו אחר. אז רבא אומר מפורש, בעל חוב גובה עמנו. הבעל חוב יכול ללכת לגבות מהעבד שנמצא אצל הלקוחות, אצל הלקוח, הוא יכול ללכת לגבות את זה. זה דווקא בבעל חוב. אבל אם הוא עשה את שורו הפויטיקה עם מחרו, שור זה משהו אחר. למרות, לכאורה לא אמור להיות הבדל, אבל הוא אומר מפורש שבשור, אין בעל חוב גובה עמני. זאת אומרת, אם הלווה עשה את השור שלו הפויטיקה, ואז הוא הלך ומחר את זה לפני הפירעון החוב למישהו אחר, אז פה המלווה לא יכול ללכת לקחת את השור, למרות שזה הפויטיקה מהלקוחות. מה ההבדל בין, אם איך שאנחנו מסבירים עכשיו בפשטות, הוא סבר ששתיהם מטלטלין, אז מה ההבדל אם עשית עבד, עבד והפויטיקה, אז אפשר לגבות מהלקוחות ושור לא. אז אומרת הגמרא, מה היא טעמה? מה הסיבה לחלק בין עבד לשור? אז אומרת הגמרא, יש הבדל. עבד שנעשה הפויטיקה איסליקה, לכולם יודעים שמהעבד הזה שמור מחק. למה? כי העבד הזה הוא עכשיו עלול. אז פה הלוקח הזה הלך ולא שעה, לא חקר, לא ניזר, או שהוא אפילו קנה את זה בזול, הוא היה בטוח שהוא ישלם לו במשהו אחר. אז בכזה מצב אני אומר שאתה יכול לגבות ממנה. שור, לסליקה, לשור, אין לו קול. הלוקח לא ניזר שלא לקנות את זה, אז לכן אין להפסיד את הלקוחות. אז בקיצור, אולם בשם רבי אליעזר אמר פה הלכה שגובים מן העבדים, שאלו אותו מה ממנו, אז בקיצור, אז לפי כמו שאנחנו מסבירים, שאולה לבד מתרץ שמדובר שעשה בפויטיקה, ואם הוא עשה בפויטיקה, אתה יכול לגבות אפילו מהלקוחות, כמו קרקע בדיוק, ועד כדי כך אפילו מהיתומים, כמו שאמרנו בשם תוספות. זה אמר אולה לרב נחמן. אנחנו מדפדפים לדף י' ב' עמוד א', לא צריך לדפדף גמרות אחרות, אז אומרת הגמרה לבשר דנפק, לאחר שיצא רב נחמן, רב נחמן יצא מאולה, אמר לאולה, אולה אמר לאלו שיושבים שם לפניו, אחי אמר רבי אלעזר, שאפילו מיאסמה. שמה? שרבי אלעזר אמר שגובים מעבדים אפילו מיאסמה, מה הכוונה פה? שרבי אלעזר אומר שזה ממש כקרקע. זאת אומרת, לא כמו שאמרנו מקודם, שלכאורה זה מטלטלין, ואם עשית את הפרפויטיקה, בגלל שיש לו קול, אתה יכול לגבות מהלקוחות. אחרי זה אולה אמר לרבי אלעזר שלא, ועניתי לרב נחמן. אבל מה שאני יודע, אולי התחיל את הממרה מקודם, שגובים מן העבדים, אולי אמר את זה בשם רבי אלעזר. אז לרב נחמן הוא תירץ ככה וככה. אחרי שהוא יצא רב נחמן, הוא אומר לא, רבי אלעזר אמר אפילו מיאסמה כפשוטו, כהלכה כמו קרקע. אז לכן יש כאלו שחולקים על תוספות מקודם, שלכאורה, שמיתומים, אם אני אומר שמטלטני, אתה לא יכול ללכת לרוץ ליתומים. לכן יש כאלו שחולקים על תוספות מקודם. על כל פנים, פה אתה רואה מפורש, רק עכשיו הוא אמר את זה, אבל לפי זה, איך שאנחנו מסבירים פה, זה ממש הוא אמר שזה כמו קרקע. אמר רב נחמן, השתמתין אולה. זאת אומרת, אחר כך כנראה הוא הלך ושמע את זה מאחרים. רב נחמן, שאולה אומר, שרבי אלעזר אומר אפילו מיאסמה, זאת אומרת ממש כמו קרקע. אז רב נחמן אמר שאולה השתמת ממני. זאת אומרת, כשהוא אומר שגובים עבדים מלקוחות רק מהפויטיקה, הוא פיחת שאני אצח אותו בקושיות, אז לכן הוא התחמק. אבל בפועל מה הוא סובר בשם רבי אליעזר, שאפילו בלי הפויטיקה יש לו דין כמו קרקע, אז תמיד אפשר, אז לכן ככה רב נחמן אמר. עכשיו, לכאורה, מה יוצא פה? יש פה לכאורה מחלוקת, המחלוקת המוראים. אולה בשם רבי אלעזר, מה יוצא? שהוא סובר שעבד כנעני הוא בדיוק כמו קרקע. ולכן אפילו שעבד לא הפויטיקה, שום דבר, אני אומר, אתה יכול ללכת לכתחילה לגבות, כי יש לזה שיעבוד כמו קרקע. מה שאין כן, רב נחמן בעצמו סובר שמה פתאום? יש לו דין כמו מטלטין. אם עשית הפויטיקה, יכול להיות שזה משהו אחר, כמו שאמרנו. ככה יוצא פה. עכשיו הגמרא מספרת סיפורים, ואחר כך אנחנו נבוא, אולי נחפש גם תנאים בנושא הזה. אז בואו נתחיל דבר ראשון, אומרת הגמרא, אב העובדה בן ארדאי הם ממשיכים. היה איזה סיפור בן ארדאי שהיתומים תבעו חוב, שהלכו ותבעו מהיתומים חוב של אבא שלהם, ואגבו דייני דן ארדאי, הדיינים של העיר נרדאי גבו עבד שהם ירשו מאבא שלהם הם גבו. ואותו דבר אב העובדה היה מעשה אותו מעשה שהגיעו ליתומים לגבות חוב מלווה, והיה שם עבד כנעני שאבא הוריש להם ופפומדיסה, ואגבר רב חנה בר ביזנה גם כן עבד. אמר לו רב נחמן, אז רב נחמן אמר לדיינים של נרדאי, כמובן רואים כמה פעמים בשעה שרב נחמן היה גר בנרדאי, אז רב נחמן אמר לדיינים של נרדאי, אז רב נחמן מה הוא אמר? זילו אדירו, לכו ותחזירו את העבד ליתומים, למה? כי כמו שתוספות אומר פה בקטן, שתוספות דיבור המתחיל זילו אדירו, אומר תוספות חשיב לו כתועה בדבר משנה, יש לנו הלכה אם כתועה בדבר משנה, אתה יכול לפרק את הדין, אז אם ככה לכו ותחזירו את העבד ליתומים, כי טעיתם בדבר משנה, ואם לא, אם אתם לא תחזירו, מגבינה לכו עליה פדנה יחוד, אני אלך ואני אגבה ממכם, הפדנה זה היה ממושגים של תלמוד, בית מפואר, ארמון כזה, אז אני אלך ואני אגבה ממכם את הבית שלכם המפואר של היתומים, שלכם, אפילו שלא קיבלתם את זה בירושה, לשלם ליתומים. למה? אז עכשיו עוד מעט אנחנו כבר הולכים לראות, שרב נחמן הולך להביא ברייתא המפורשת, שאנחנו רואים לכאורה, שעבד לא כקרקע. אז לכן היה לו את האסמכתא להגיד שהוא טעה בדבר משנה, כי הוא המורה סך הכל, מה הייתה טעה בדבר משנה? אז בוא תמשיך את הגמרא. רבי צביקה כהן, ברוכים הבאים, דף י' ב' עמוד א', אני כבר מכניס אותך לעניינים. אז אמר לרבה לרב נחמן, אז רב אומר לרב נחמן ככה, אולה, יש לפנינו שיטת אולה, שאולה סובר שעבדים נגבים מהיתומים. מצד שני יש לנו רבי אלעזר, שרבי אלעזר גם סובר ככה. ועד דייני דנרדאי הם גם סוברים ככה. הכל מאותו צד, לא שום צד שני. והיה אותו דבר גם כן, רב חנה בר ביזנה, זה היה סיפור גם כן בפומבדיסה, גם סובר ככה. אז מר, אתה חולק על כל הקבוצה, אתה חולק כמן סביר אלה, כמי אתה סובר. זאת אומרת, כל הכבוד באמת שאתה גם רב נחמן, רב נחמן היה גדול מאוד, אבל יש לך כל כך מלא נגדך, אז מאיפה אתה לוקח סמכות? אמר לי רב נחמן, אמר לי, אבל יש הכי חזק, למה? כי לי יש ברייטה של אבימי, שאנחנו רואים ממש, ממש שעבד, שעבד לא נחשב קרקע. אמר לי, ינה מסניתה ידנה, אני יודע ברייטה, נתנה אבימי, ברייטה שאבימי למד, שמה כתוב בברייטה? אנחנו יודעים שמגיע מצוות שמיטה, אז מדין תורה יש מצוות שמיטת כספים, כל החובות, הגיע הילל הזקן פיחת שאף מלווה לא ירצה להלוות מהפחד שבסוף הוא לא יקבל בחזרה את החוב, אז הילל עשה תקנה של פרוסבול, פרוסבול כן, יש לו שלוש מילים, לא זוכר את הפרוסבול, בולי, כאילו שכאילו הם גובים את, הבית דין גובים את החוב כבר לפני שמיטה, ואז יוצא כאילו שאין חוב. עכשיו אנחנו יודעים שפרוסבול יכול לחול רק אם ללווה יש קרקע. אז כתוב שם, שווים, כתוב בברייתא, פרוסבול זה רק חל על הקרקע, רק אם ללווה יש קרקע. למה? כרגע שיש כבר קרקע, אז זה נחשב שכאילו שהקרקע כבר גבויה בעד המלווה, ואז הוא כבר לא הולך ודורש את החוב, כי כאילו בית דין כבר תפסו את הקרקע שיש ללווה עוד לפני שמיטה. זה הרעיון של קרקע, ועד כדי כך שככה פוסקים להלכה. שפרוסבול חל רק על הקרקע, ואינו חל על העבדים. אם יש לו רק עבדים, אז הוא לא חל על עבדים. אז מה אנחנו רואים פה מפורש ברייתא לפני שנמשיך את הברייתא? שעבד לא נחשב כקרקע. ממשיכה הברייתא בדרך אגב, ברייתא של אבימי, מטלטלין ניקלין עם הקרקע. בקרקע יש מושג של קניין אגב, שאם אני מוכר לך גם קרקע וגם מטלטלין, אז אם אתה עושה אחד מהקניינים על הקרקע, אז אוטומטי המטלטלין, אתה לא צריך לעשות קניין, זה תופס טרמפ. אבל ואינה ניקנין עם העבדים. זאת אומרת, אם אתה מקנה לחבר שלך עבדים ומטלטלין, אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות קניין גם במטלטלין. למה? כי עבדים יש לו דין בדיוק כמו מטלטלין לפי הברייתא הזאת, ואנחנו יודעים שאין אגב במטלטלין. בקרקע ומטלטלין, אז המטלטלין תופס טרם, וגם בקרקע עוד מעט נראה, אם בן אדם הולך ומוכר לך 10 קרקעות, מספיק שתעשה רק בקרקע אחד קניין והכל. אבל במטלטלין אין קניין אגב. אז רגע שעבדים נחשבים כמטלטלין, אז אתה לא יכול לתפוס טרם מטלטלין אחרים עם העבדים. אז הכל פנים, מה אנחנו רואים מפורש מהברייתא הזאת? אנחנו רואים מפורש מהברייתא הזאת, כן. עכשיו, זה חשוב מאוד יש לנו את התוספות, הדיבור המתחיל, ענה מסניצה ידנה, שמה אנחנו רואים פה לכאורה מהברייתא שמה? שעבדים לא נחשבים כמטלטלים. תוספות אומר פה רק, לא ילמד את כל התוספות ההתחלה, שתוספות שואל, אף על גב זה בכמה דוכתין אשכחן דמקרקע ידע, ממלא פעמים אנחנו רואים בכל השס שעבדים כן קרקע, אז מה אבי מי יענה על מקומות האלו? איפה הוא מביא דוגמה לעניין הונאה? יש הונאה בקרקעות? רבי צביקה, אין הונאה בקרקעות, רבי מטלטלין יש הונאה, נכון? אותו דבר שבועה, אנחנו יודעים שאין נשבעין על הקרקעות, על מטלטלין נשבעין. אז במקומות בשס אנחנו רואים שעבד כנעני נחשב בדיוק כמו קרקע בנושא שאין הונאה, בנושא שאין נשבעין, ופה אתה רואה מפורש שזה מטלטלין. אז תוספות אומר פה מאוד יפה. אומרי, שמה שאנחנו אומרים פה שעבד כנעני נחשב כמטלטלין, אנחנו מדברים כרגע רק על הדרבנן. רק הקניינים דרבנן, מה שקשור לדרבנן. למשל, פרוסבול, פרוסבול, מי תיקן פרוסבול בכלל? אילל, אז זה מדרבנן. קניין אגב, בפשטות זה מדרבנן. תוספות אומר, אפילו שתראה עוד מהשיטה שאנחנו הולכים ללמוד אגב, מהאגב, מהתורה, אז תוספות לשיטתו אומר שזה רק אסמכתה. זה באמת, ואומרי, דאחל אומר אלה במילה דרבנן, ולגבות מיאסמי מלקוחות, וסבר, והוא ממשיך מאוד יפה, איי, ללכת לגבות חוב, זה לא דוירייטה? אומר לא, וסבר, כי הוא סובר פה הברייטה, שיבוד עליו דוירייטה, ולא גבל אלא מדרבנן, אלא עניין פרוסבול וקניין אגב, דאבנמי מדרבנן. עוד מעט תביא פסוק שקניין אגב זה מהתורה, הוא קרא דרים וצורות אסמכת באלמאי. אז הכל פנים, אז עד פה נלמד את התוספות ככה, ככה זה לא ניכנס פה לקושיות. אז לסיכום, תוספות דיבור המתחיל ענה מסנית הידנה. הקראתי לכם את כל ההתחלה של רי. אז בקיצור, עד כאן מה ראינו פה? ראינו פה ברייטה של אבימי, ולכן רב נחמן אומר לרב, כל הכבוד לכל המוראים שאמרת לי מקודם, לי יש ברייטה שאנחנו רואים מפורש, שעבדים יש להם דין כמו מטלטלים. הבאנו את התוספות שאנחנו רואים מלא פעמים שלא, אז צריכים להדגיש שהברייטה של אבימי מדבר פה רק בדברים של דרבנן, ובנושא של שיעבוד, הוא סובר ששיבוד עליו דורייטה, למרות שזה מחלוקת גדולה עם שיבוד הדורייטה או שיבוד עליו דורייטה, הוא סובר ששיבוד עליו דורייטה. אנחנו מתחילים עכשיו למה קטנה, זה המשך, אני אכניס אותך בדקה לעניינים רבי צביקה, להיות בעניינים. אנחנו יודעים שיש, בן אדם הלך והבאת לחבר שלך כסף, אז מה הופך להיות משועבד? אז אם הוא בא אליך, הוא יכול לגבות ממך מהכל, אמרנו. כן? אמרנו עד כדי כך שאם יש לך רק כסף ואין לך קרקע, אז מה אמרנו שם? שם הוא לא יכול להגיד לך, לך תביא לי, לך תביא לי. אמרנו, אם הוא יבוא לקרקע, הוא יבוא לבינונית, אבל הוא יכול ללכת לקחת ממך הכל. אבל אם לבן אדם אין כלום, והוא הלך אחרי ההלוואה, הלך ומחר קרקע ממנו, אז יש מושג שמשתבד. מה משתבד? רק קרקעות. אבל אם הלכת מחר את המטלטלין, כשאתה עושה את ההלוואה, משתבד רק קרקעות. מטלטלין לא משתבד עבור המלווה. זה הכלל ידוע. ולכן מה זה אומר? שאם הלכת אחרי ההלוואה, מחרת את הקרקע, ואז כשהוא בא ללוות אין לך כבר כלום, אז הוא יכול ללכת לטרוף מהלוואה, כי היה לו שיעבוד, והשיעבוד היה לפני העסקה שעשית. וגם יש לזה כל הלוואה. מה הדין בעבד קנני? יש לך עבד קנני. עבד עברי זה לא נחשב קניין של בן אדם. אבל עבד קנני זה קניין ממש כמו שאתה קונה הכל. הוא נחשב כמו מטלטלי, או שהוא נחשב כמו קרקע. בוא נגיד הנפקמינה שאנחנו מדברים כרגע, זה בוא נגיד בעניין גביע. יש עוד נפקמינו. אבל בעניין גביע, עוד מעט נראה נפקמינה. באגב, יש עוד. בוא נראה בנושא הזה. אז אמרנו מקודם ככה, לכאורה, אם תעשית פרוסבול על זה, אז אנחנו רואים פה מפורש, אפילו השיטה שאומרת שזה כמו מטלטלין, אם עשית פרוסבול זה תקין. כאילו אם אתה עושה פרוסבול שתגווה מהעבד, אז פה בכזה מצב, אחרי שקנית בגלל שיש לו קול שעשית פרוסבול, והוא הלך וקנה את זה, שעשית הפויטיקה, לא פרוסבול. פויטיקה זה נקרא שאני עושה לך את ההלוואה, אני אומר לך שאתה תגווה, את ההלוואה שלי מהעבד קנני שלי, זה נקרא פה תקעה, תלווה רק מזה. ואז הוא הלך ומחר את העבד, אז פה לפי כול העלמה, אפילו שאני אומר עבדים כמטלטלין, אתה יכול לגבות, ככה למדנו עכשיו בגמרא מוכרח, אבל עזוב הפויטיקה, בלי הפויטיקה. אז למעשה עכשיו הבאנו מחלוק את המוראים. יש לנו פה רשימה שלמה, אולה בשם רבי אליעזר, גם בדיינים של נרדאי, פומבדיסא, האם כולם סוברים, שעבד זה ממש כמו קרקע. עד כדי כך שאתה יכול ללכת לגבות את זה מהלקוחות בחוב, זה הנושא שלנו פה, ויש עוד כמה דוגמאות. הגיע רב נחמן, הוא חולק, אומר מה פתאום? הוא אומר, עבד לא קשור שום דבר לקרקע, עבד קנני כמו מטלטלין, והוא מביא לי ברייתא מפורשת של אבימי, שאנחנו רואים ממש שמה שזה, אבל עכשיו לא ראינו פה מחלוקת עניים, ההפך, הוא מביא ברייתא של אבימי, אז לכאורה אתה אמור לתרץ פה את כל המוראים שהם סוברים שעבד קנני כמו קרקע, אז בשביל זה, בשביל לתרץ את זה, ככה מפרשים מסברים, אז הגמרא עכשיו רוצה למצוא תנא שגם במקביל חולק על הברייתא של אבימי, והוא סובר שעבדים קנניים נחשבים כמו קרקע. אז זה עכשיו הנושא, אז אומרת הגמרא למה כתנאי, אומרת הגמרא, בוא נגיד שהנידון הזה, אנחנו עכשיו בנידון יקיר עם עבדים כמו קרקעות, או לא, עבד קנני זה נחשב כמו קרקע, ואז יש לו שיעבוד או שלא. אז אומרת הגמרא למה כתנאי, איפה יש לנו מחלוקת תנאים, אז בוא נראה. אז כמו שהקדמתי לכם, נקדים פעם שנייה בנושא של קניין, אגב, אנחנו בשורה, אני חושב שאני אספור בדיוק, זה יוצא בערך 10 שורות מלמעלה, למה כתנאי, תראה לו בר. כן, עכשיו אנחנו יודעים שיש מושג של קניין, אגב אני אגיד את זה פעם שנייה לכבוד יקיר, אח של צחי, אז צחי זה יעלום, אז מה רציתי להגיד, יש מושג של קניין אגב, מה זה קניין אגב? אתה בעזרת השם יהיה לך קרקעות, ואז אם אתה תלך ושלא תזדקק למכור, אבל אם תמכור, תמכור את הבית שלך ותמכור גם את הריאות שלו. עכשיו יש קניינים על כל דבר, צריך יש קניינים, על מטלטלין יש קניין משיכה, אגבה, עכשיו בקרקע יש קניין או כסף או שטר חזקה. אז יש מושג בקרקע בגלל שהוא כזה קניין חזק, אז יש קניין אגב. אם הלכת מחרת לו את שתיים, הוא עשה קניין רק על הקרקע, אז אוטומטי באגב הוא גם קונה את הדברים האחרים, את כל המטלטלים בלי שום לעשות קניין. אבל אם אני הולך ומוכר לך כמה סוגי מטלטלים, אז צריך לעשות את כל דבר בנפרד קניין. זה לא אומר בגלל שמחרתי לך את השולחנות, עשית קניין על השולחנות, אז גם הכיסאות שלך. ומטלטלין אין קניין אגב. עכשיו, אנחנו עכשיו רוצים לדעת על עבד קנני, האם הוא נחשב כמו קרקע או לא, אז זה אחד מהדוגמאות. הדוגמה האורגינלית, לא רוצה עכשיו לשגע פעם שלישית, זה גם בבניין שיעבוד. רק קרקע משתבד למלווה. במטלטלין לא. השאלה, בן אדם יש לו רכוש, עבד קנני, האם אתה משווה אותו כקרקע או לא? אז מקודם ראינו טנא אחד שסובר שזה כמו מטלטלין, והמוראים שסוברים שזה כמו קרקע. אז עכשיו אומרת אמרה, בוא נחפש אולי תנאים גם לשיטתם. אתה רוצה לתרץ פה רשימה שלמה שראינו שהם סוברים שעבדים כמו קרקע. אז אומרת, אמרת, הכנסתי אותך בעניינים בדיוק בשתי דקות.
מה עם הסיפור עם שמעון בן שטח?
שמה?
חמור קניתי ולא
יהלום קניתי. יפה, בסדר. אז אומרת הגמרא, למה כתנאי? מה למדנו? למדנו ככה בברייתא. מה יהיה הדין רבי דוד ככה בזה? מחר לו עבדים בקרקעות. אם בן אדם הלך, היה לו גם עבדים וגם קרקעות, צביקה, הוא הלך ומחר לו את שתיהם. החזיק בעבדים, אם הוא עשה קניין חזקה רק בעבדים, לא קנה קרקעות. הוא לא קנה אגב זה את הקרקעות. זאת אומרת, אם עשית קניין בעבדים, אז לא קנית אגב זה קרקעות. אז מה אני רואה פה מפורש? שעבד, זה בדיוק כמו מטלטלין, הלאה. אם עשית אבל קניין בקרקעות, לא קנה עבדים, למה? למה? צביקה, אנחנו אמרנו עכשיו שהברייתא הזאת היא סוברת שעבדים זה כמו מטלטלין, נכון? אז אם עשית קניין בקרקע, אז העבד הוא כמו מטלטלין, אז אתה אמור לתפוס איתו טרמפ, דוד.
מכיוון שהעבד הוא מנייד.
יפה. אז רשי, עוד מעט נראה בגמרא, אבל רשי פה על המקום שואל את זה, ורשי מתרץ שמה, שיש הבדל מתי אתה יכול לעשות קניין אגב. קניין אגב אתה רק יכול לעשות במוצר, למרות שהוא לא ממש בפנים, מוצר דומם, כמו שבאת לך דוגמה, ריהוט, שולחן, כיסא, ורוב המטלטלים דוממים. עבד, אם אני מחשיב אותו כמטלטלים, הוא מטלטל נייד, פעם הוא פה, פה, אז פה הפנה של הבית הסובר, באמת יש לו דין שמטלטלים, אבל לקנות אותו אגב קרקע אתה לא יכול, כי הוא נייד. תסתכל עכשיו ברשי, ועוד מעט תראה את זה גם בגמרא מפורש, כזה רעיון. רשי דיבוע מתחיל בקרקע אח הגרסיני, בקרקע לא קנה עבדים, ואף אגב זה ספיר לילי טען העבדים כמטלטלין דמה, אפילו אחי לא קנה אלא אם כן עומד העבד בתוכה בשעה שהחזיק בה, כדי מתרץ לכמן שאני מטלטלת דניידה ומטלטלת דנוניידה. אבל אם הוא יהיה ממש בתוכו זה משהו אחר, אבל פה סתם לקנות, כי מחרתי לך את שתיהם אגב זה לקנות את העבדים, אז אין פה את הקניין אגב, למה? כי הוא נייד. הלאה. מה? אני לא שומע. לפי הכלל של ניידה, פרה גם נקרא ניידה. יפה מאוד, כן, יפה מאוד. זה הרעיון של ניידה. ממשיכה הברייתא הלאה. מה הדין אם הוא מכר לו קרקעות עם מטלטלין? אז זה פשוט, החזיק בקרקע, קנה מטלטלין, אגב זה. אבל אם הוא עשה קניין רק במטלטלין, לא קנה קרקע. עכשיו, אם הוא מכר לו עבדים ומטלטלין, כן, כל הזמן זה הרעיון, עכשיו תראו שהברייתא הזאת היא סוברת, שעבדים זה בדיוק כמו מטלטלין. אז בוא תראה, אם הוא מכר לו גם עבדים וגם מטלטלין, אז הרי עבדים לפי השיטה של הבית פה זה מטלטלין, אז החזיק בעבדים לא קנה מטלטלין, כי מטלטלין אין כן ינגע. ואותו דבר במטלטלין, לא קנה עבדים. אז פה יש לנו הוכחה מפורש מהתחלת הברייתא פה, מזה שכתוב פה מחר לו עבדים מקרקעות ברשע, החזיק בעבדים לא קנה קרקעות, רואים פה מפורש שהתנה של הברייתא הזאת היא סוברת, שעבדים זה כמו מטלטלין, אז לכאורה זה עוד ברייתא כמו אבימי. זה הפוך, לשיטה הקיצונית אנחנו עכשיו רוצים. אז עכשיו הגמרא מקשה. בסדר, בוא נלך לאט. אבל את פה הבנת? ממשיכה הברייתא, שואלת הגמרא, וקושיה ותניא, למדנו בברייתא אחרת. מה כתוב בברייתא אחרת? שמה יהיה הדין אם הוא מכר לו עבדים ומטלטלין? ראובן מוכר לשמעון עבדים ומטלטלין, אז כתוב שם ככה מפורש, רבי יקיר. החזיק בעבדים, אם הוא עשה קניין חזקה בעבדים, אז הוא כן קנה אגב זה מטלטלין. מה אנחנו רואים פה מפורש? אתה הקדמה שמעת, יקיר. לא, זה הברייתא א', יפה. אז מה אנחנו רואים מברייתא א', אתה רואה, אתה נכנס לעניינים חזק, רואים אתה בן ישיבה. החזיק בעבדים, מה זה השיטה של הברייתא הראשונה, מה אנחנו רואים? שעבדים זה בדיוק כמו מטלטלין. עכשיו, במטלטלין אין קניין אגב. נכון, יקיר? אז לכן אני אומר ברשע של הברייתא זה סובר כמטלטלין, אז אם החזקת בעבדים, לא קנה קרקעות, כן אגב במטלטלין. אז התנה של הברייתא הראשונה, סגרנו שהוא סובר באמת שעבד קנני זה בדיוק כמו שאתה הולך וכיסא ושולחן מבחינתנו. עכשיו בברייתא השנייה, מה כתוב בברייתא השנייה? שהחזיק בעבדים, קנה מטלטלין. מה זה אומר? שהעבד הזה הוא בדיוק נחשב כמו קרקע, כי רק בקרקע יש אגב, יקיר. נכון? אז איך תתרץ לי פה את השתי הברייתות? אז חייבים לתרץ, מחלוקת תנאים. האם עבד כמטלטלין או לא? מה אליו? באק המפלגה. דמר סבר, התנא של הברייתא השנייה סובר, שעבדים כמקרקע דיימה. אז רגע שעבד קנני יש לו דין כמו קרקע, אז אם אתה הולך ואתה מוכר לו עבדים במטלטלין, אז המטלטלין ניקנין אגב העבד, כי העבד הוא כמו קרקע במשקפיים רוחניות, אני קורא לזה. אבל אם הרטנה של הברייתא הראשונה סבר עבדים כמטלטלין דמי, אז הם מטלטלין נקנין אגב מטלטלין. אז לכן אנחנו אומרים בבטנה של הברייתא הראשונה, שאם החזיק בעבדים לא קנה קרקעות, אם החזיק בעבדים לא קנה מטלטלין, כי עבד מבחינתנו הוא נחשב כטלטלין, זה הטנה של הברייתא הראשונה. נו, מה אתה אומר על זה? ראיה חזקה שיש לנו מחלוקת תנאים, אבל הגמרא דוחה את זה. שעדיין אין לנו ראיה ששתי הברייתות נחלקו בזה. הגמרא הולכת עכשיו להביא מהלך אחד, ששתי הברייתות סוברים שעבדים כמקרקע ולתרץ ברייתא אחד, ובסוף נראה מהלך שני, שגם אתה יכול לתרץ ששתי הברייתות סוברים שעבד זה כמו מטלטלין, ולתרץ ברייתא מקבילה. אז בואו נלך למהלך הראשון שהגמרא דוחה. אמר רבי קיא ברי דרב עמי, לא, אין לנו הוכחה שהם נחלקו האם עבד כקרקע או לא. דכולא עלמא שתי הברייתות לעולם יכולים לסבור שעבדים כמקרקע דמי. אז מה מתורץ? הברייתא השנייה תקין יקיר. שמה למדנו בברייתא השנייה? שהחזיק בעבדים קנה מטלטלין. זה מעולה. אז מה אנחנו צריכים להבין? צריכים להבין את הברייתא הראשונה. שמה כתוב בברייתא הראשונה? כתוב בברייתא הראשונה שאם החזיק בעבדים לא קנה מטלטלין. זאת אומרת שעבד הוא כמו מטלטלין, אז איך תתרץ לי את זה? אז אומרת הגמרא, ועד איתניא מה שלמדנו בברייתא השנייה שקנה שפיר. ועד איתניא מה שלמדנו בברייתא הראשונה שאם הוא החזיק בעבדים לא קנה, אתה יודע למה? אז הוא אומר ככה, לעולם, לדברים האחרים, וכמו שתוספות אמר, אנחנו מדברים רק על הדברים של דרבנן, עבד באמת נחשב, לא, הפוך, אני לא לערב פה את התוספות, כי תוספות הולך על הצד שעבד שמטלטלין, אנחנו הולכים פה עכשיו לגישה אחרת לגמרי, לעולם עבד עזוב תורה, דרבנן, תמיד אני מחשיב אותו כקרקע. לעניין קניין אגב, למרות שהוא קרקע, אבל יש לי פה בעיה, למה? בקניין אגב אני צריך שיהיה דומיה דקרקע. מה, מה קרקע? קרקע הוא נייד? לא, אז אם ככה אתה צריך שיהיה חזק משהו על המקום כמו קרקע. אז לכן, למרות שלהלכות אחרות אפשר בוא נגיד בשיעבוד, המלווה עשה הלוואה והיה לו עבד כנעני, העבד כנעני משובד עד כדי כך שאם הוא ילך וימכור את זה, הלקוחות יכולים להוציא את זה בדיוק כמו קרקע, לא כמו מטלטלין. פה בנושא אגב זה משהו אחר, למה? בגלל שהוא נייד, אז פה לא מתאים קניין אגב, הוא הולך עכשיו להבין מה, למה בדיוק באגב אנחנו צריכים שזה יהיה בדיוק כמו קרקע בנושא של נייד. אז בואו נראה פסוק שמשם לומדים בעיקרון אגב, ששם אנחנו רואים שכתוב שם ערים מצורות ביהודה. מה זה ערים מצורות ביהודה? שהתורה רוצה שיהיה קרקע, מה זה קרקע? קרקע אורגינל, מופצר, לא איזה עבד שמרוחני הוא כמו קרקע. אז לכן פה זה משהו אחר. אז אומרת הגמרא, ועד איתניה לא קנה, כי למרות שהוא סובר שזה קרקע, הוא סובר בשביל לקנות באגב, בעניין קרקע דומיה דערים מצורות ביהודה, לעניין הערים הבצורות ביהודה, שם כתוב שם בניין יושפת המלך נתן לילדים שלו, ואגב אותן ערים הוא הקנה להם גם כמטלטלין, משם למדו חכמים, אגב, אמרתי יש עוד מעט נבוא לזה עוד דקה, נראית שלומדים את זה באמת משם, יש כאלה אומרים שזה רק אסמכתה, ועל כל פנים שם זה המקור האורגינל שיש מושג של קניין אגב מהתנך, אז אם ככה, אז אנחנו אומרים שהערים האלו צריך להיות דלא ניידי. מה דלא ניידי? כשקבוע במקום שלהם. מה שאין כן עבד בגלל שהוא נע ממקום למקום, אז אי אפשר לקנות מטלטלין אגב. אז לפי זה יוצא, צביקה, ששתי הברייתות סוברים שעבד כמו קרקע. מה נחלקו ביניהם? האם בקניין אגב בעבד זה תקין? הברייתה הראשונה סוברת שמה? שאני אומר, שהברייתה הראשונה סוברת שהוא חייב להיות, הברייתה הראשונה, הוא סוברת שחייב להיות בדיוק כמו קרקע ערים מצורות, אם זה נייד, אין לו דין כמו קרקע, לכן אין קניין אגב. הברייתא השנייה סוברת, לא, הוא לא חייב להיות בדיוק כמו, הוא לא חייב להיות בדיוק כמו ערים מצורות, גם שהוא נייד, אם יש לו דין כקרקע, אז אם החזקת בעבדים, קנית את המטלטלין. אז זה המהלך הזה. לפני שנבוא למהלך השני, אז הגמרא עכשיו מביאה באמת את המקור. מאיפה אני יודע את המקור בכלל למושג קניין אגב? אגב זה ברעיון הרחובי, זה נקרא טרמפ כזה. אתה לא עושה קניין על הדבר השני, אתה עושה קניין על הדבר העיקר, אז אתה פן נגרר. איפה רואים דבר כזה? אומרת הגמרא, דתנן, למדנו משנה במסכת קידושין כבר לא מזמן, דף חבב, אז הזמן רץ. אז כתוב שם, אנחנו עכשיו בערב ראש חודש כסלף כבר. אז כתוב במשנה במסכת קידושין, נכסים שרק עכשיו היה 7 באוקטובר. אני אומר, הפתגם של המלחמה זה התאריך הזה. אני אומר, הזמן רץ כבר מעל חודש, אז... אתנן, כתוב שיפסק כבר בעזרת השם, שיהיה ניסים ונפלאות. אני אומר את זה תמיד, אני לפעמים שוכח. ברור, אנחנו מקדישים, כולם עם ישראל. אנחנו מקדישים לשבועים ולחיילים ולחולים בעזרת השם, זה כמובן. כל יהודי, מחר אנחנו עושים אצלנו יום תפילה גם, עם האדמור ביום כיפור קטן, שאף פעם לא עושים ערב כסלב, רק עושים. מחר כולנו מתאספים. איך הוא אומר? במלחמה כולם צריכים להיות בגבול. אז אם אנחנו לא שם, אז לפחות בצהל של השם, צבא השם. אז אומרת הגמרא דתנן, יש משנה במסכת קידושים, איפה אנחנו רואים את המקור של אגב, דתנן. נכסים שאין להם החיות, זה נקרא מטלטלין. מטלטלין, הרגע שהוא לא יציב, אז זה נקרא בתלמוד, אין לו החיות. נקנין, במה נקנין? בקניין אגב, עם נכסים שיש להם החיות, שמה? שאם הלכת וקנית את הקרקעות באחד משלושת הקניינים שיש, או בכסף, או בשטר, או בחזקה, אז קנית גם כן את המטלטלין שהוא מוכר לך. אז זה אומרת שם הגמרא מנעה נמילה. מאיפה אני יודע שמטלטלין יקנין אגב קרקע? אז אומרת הגמרא, אמר חסקי אדמר קרא את הפסוק שם שכתוב בדברי הימים, שיושפת המלך נתן לילדים שלו מלא מתנות. הוא נתן להם גם קרקעות וגם מטלטלין, אבל איך הוא יקנה להם את המטלטלין? רק אגב הקרקע, איפה אנחנו רואים את זה? שכתוב, ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות, זה הכל מטלטלין. עם ערי מצורות ביהודה, עכשיו פרשת שבוע של השידוכים, נזכר ממגדנות שהוא שלח מגדנות, אז השבוע הזה אליעזר, הביא שם אברהם אבינו שלח מגדנות, יושפת, איך הוא שלח לבגדים? יקיר, איך הוא שלח בגדים אברהם אבינו לאליעזר? לא, הוא שלח בגדים גם כן, כתוב שם בתורה מגדנות ובגדים, כתוב מפורש בפסוק. איך אתה יכול לשלוח בגדים? אתה יודע את המידה שלה, אתה עוד לא יודע מי הקלה. הוא אמר לו, מה? לא, אבל מה, בגדים אתה צריך לדעת את המידה, בחורה בצור שלא ידע שהוא לוקח את רבקה, זה לא כמו שם אצל לבן. אז יש וורד חסידי, זה יותר חסידי, הוא אומר, הוא לא שלח להם את הבגדים, הוא לא שלח להם את הבגדים בשביל להלביש, הוא רק שלח את הבגדים להראות את הסוג הבגדים, הצניעות. אצלנו בבית תראה איזה בגדים, מתאים לך או לא? הוא לא שלח את הבגדים בשביל להלביש את הבחורה. זה היא תקנה לעצמה. הוא שלח את הבגדים רק בשביל לראות, זה הסגנון. אנחנו הולכים סגור, לא, לא, תמיד. ככה יש וורד חסידי שאומר. מה ההסבר שאצל השידוך של יצחק אבינו היה כזה מהר בקלות, יחסית? הוא שלח אותו. לא, אבל יחסית, איך שהוא התחיל לשלוח את אליעזר, הגיע קפיצת הדרך, הוא מתפלל להשם, ואז הוא מגיע, צביקה, מה ההבדל, מה ההבדל שבשידוך של יצחק היה כל כביכול בקלות? עשה קפיצת הדרך, הוא יוצא, הוא אומר, אבא זה, מיד מגיע בחורה יוצאת, והם סוגרים את השידור. אצל יעקב אבינו, שאבא שחרר אותו, כמה בלגן אליפז וסיפורים ולבן עם 14 שנה ואחר כך עם הילדים, מה הפשט? עבורתו חזק, אין לנו זמן, אנחנו באמצע דף יומי, לא בפרשת שבוע, כי בפרשת שבוע יש מלא מה לדבר על הפרשיות של בראשית, אבל מה שיגיד זה, יש פה אנשים שזקוקים לשידוכים, אז אני אגיד את זה. עבורתו, יש פה כמה, גם מול הבנות וכל אחד בעזרת השם. אז עבורתו ככה, שאליעזר יצא לדרך, הוא לא ידע לאן הוא הולך. הוא רק קיבל עזרה, אל תלך לבנות כנען, אל תלך, הוא לא ידע, הוא היה עם השם 100%. בן אדם הולך עם השם ב-100% לגמרי, הישוע מגיע. יעקב אבינו, כשהוא יצא לדרך שם, לקח את השידוך, הוא כבר דע לאן הוא הולך. אומרים כבר בגמרא בבא בתרא, הגדולה אמרו שם, ללבן יש לו שתי בנות, הגדולה לגדול, הקטנה לקטן. הוא ידע כבר, זה לא היה, כך אומרים בעלי מוסר, לא אני אומר את זה. אז לכן זה הגיע יותר בקושי, אבל הוא יצא שם, אליעזר אמר, אבא מגיע שם אחרי קפיצת הדרך, אומר, תעשה לי טובה, הוא היה נטו בלתי, לא יודע לאן הוא הולך. תראה איזה תפילה עמוקה שמגיע. בקיצור, תוך כדי אולי נזרוק עוד כמה מילים. יש פה פרשייה של שידוכים, אומרים זה סגולה לשידוכים. פרשייה כזאת. בואו נתקדם עוד שלב. אנחנו הבאנו פה את המקור, שאנחנו רואים שקניין אגב בקרקעות, ואמרנו, עכשיו הגמרא מביאה את האופציה השני. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן רוצים לדחות, שאין לנו הוכחה שנחלקו עם עבדים כקרקעות או לא. עד עכשיו הבאנו מהלך ששתיהם סוברים שעבדים זה כמו קרקע. עכשיו מביאים מהלך לא, ששתי הברייתות סוברים שעבד זה כמו מטלטלין, ואז בשביל לתרץ, נצטרך לתרץ את הברייתא השנייה. ותראה, איקה דאמרי, יש כאלה אומרים הפוך. אמר רב איקה ברי דרב אידי, הגיליון פה גורס ברי דרב אמי, וכולה אלמק, שתי הברייתות סוברים עבדה כמטלטל דאמי. לפי שתי הברייתות עבדים זה בדיוק כמו מטלטלין. אז ועד איתן אמר שלמדנו בברייתא הראשונה, שאם הוא החזיק בעבדים, אז הוא לא קנה מטלטלין, לא קנה שפיר, זה בדיוק טוב, כי מטלטלין לא נקנין אגב מטלטלין. ועד איתניה, מה שלמדנו בברייתא השנייה, שהחזיק בעבדים, כתוב שהוא כן קנה מטלטלין. אתה יודע מתי יש אופציה שאפילו שעבד הוא כמו מטלטלין. אז אם הוא יחזיק בעבדים, הוא יקנה אגב זה מטלטלין, לא בקניין אגב. זה נקרא איזה קניין? קניין חצר. מה זה אומר קניין חצר? בעודן עליו. מדובר פה שהמטלטלין נמצאים, לא. שהמטלטלין נמצאים על העבד, עכשיו ככה, איכשהו קניתי את העבד, עשיתי קניין טוב. איך שקניתי את העבד, העבד הופך להיות כביכול כמו החצר שלי. העבד אני עושה כמו כל מטלטלין, לא יודע, מסירה, אגבה, משיכה, לא יודע, הוא נכנס לי לרשות, אני לא יודע, מה שצריך, אם אני אומר שעבד זה כמו מטלטלין. עכשיו, איכשהו נהיה שלי, הוא הופך להיות כמו חצר שלי. אם הוא הופך להיות כמו חצר שלי, יש מושג שקניין חצר. אז בעודן עליו, האם המטלטלין עכשיו שוכב עליו, הוא תולה שם שעונים, לא יודע מה הוא תולה שם, אז זה הכוונה, בברית השנייה, החזיק בעבדים, קנה מטלטלין, איזה מטלטלין בעודן עליו, ולא בקניין אגב. קניין אגב יש רק בקרקע. ואנחנו סוברים פה שעבדים זה כמו מטלטלין, רק זה יהיה בקניין חצר. עכשיו, חצר של בן אדם, חצר של בן אדם, זה לא רק קרקע. כשאני אומר חצר, שעבד הופך להיות חצר, יש מושג גם בתלמוד, שמטלטלין הוא גם נקרא חצר. למה? כי כל חפץ ששייך לבן אדם, קונה מה שבתוכו בקניין חצר. זה רש"י מדגיש פה. הבנת? אז מה שהוא שואל, זה הגמרא תשאל עוד חצי, עוד רבע דקה. כן, אז לכן אומר, לא, אני בא להדגיש שאני אומר שהעבד הופך להיות חצר, זה לא נוגד, אפילו שהוא כמטלטלין, הוא יכול להיות חצר. אז לפי זה הברייתא פה הולכת, הגמרא הולכת פה, זה רב איקה ברי דרב עמי, הולך פה באיזה כיוון ששתיהם סוברים עבד כמטלטלין, והברייתא שאנחנו רואים שכביכול כמו קרקע, כי הוא כן קונה אגב, זה לא בקניין אגב, זה חצר, ומדובר בעודן עליו. שואל את הגמרא מה שהוא שואל פה. למה אני אומר שבט זה כמו מטלטלין? אז הברייתא הראשונה שאני אומר שאין פה אגב, החזיק בעבדים לא קנה מטלטלין, זה מובן. הברייתא השנייה כתוב החזיק בעבדים קנה מטלטלין, מה תסביר? אז הוא אומר לא בקניין אגב, קניין אגב אין, כי הוא לא קרקע, מדובר פה בקניין חצר. אתה עשית קניין מה שצריך לעשות לעבד, לא יודע איזה קניין פה כרגע. והמטלטנין לא היה סתם לא לידך, זה היה על העבד. אז איך שעשית קניין על העבד, הוא הפך להיות חצרך, וחצרך לא צריך להיות דווקא בקרקע. עכשיו, הרגע של החצר שלך, אם המטלטלין הוא מלביש אותו, לא יודע, בגדים שהוא רוצה למכור לו, איזה שעון, איזה צמיד, או משהו בכיס שלו, אז זה קניין חצר. אז לכן זה, אז מה שאני אומר, החזיק בעבדים קנה מטלטלין, זה לא קניין אגב, רק זה קניין חצר. קניין אגב וקניין חצר זה שתי קניינים אחרים. קניין אגב זה נקרא, אתה לא עשית קניין על הדבר השני, מכרתי לך קרקע ומטלטלין עשית הקרקע, אז תפס טרמפ. אמרתי, אגב, בשפה שתבין, זה טרמפ. קניין חצר זה קניין אחר. קניין שגם כן לא עשית קניין על המוצר מהחצר, אבל אם החצר שלך, אז אוטומטי התורה זיקתה לך את כל מה שבחצר שהיה אחריך גם כן. זאת אומרת, אם אני מכרתי לך חצר ויש בתוך החצר כמה וככה דברים, אז איך שנהיה חצר נהיה שלך, אז גם המוצרים נהיה שלך. מה השאלה בכלל? הנה, דוד הולך ומוכר לך ביחידה שיש לו, הוא מוכר לך את זה עם הריאות שבתוך. מה? קניין, אם אני אומר שעבד הוא כמו קרקע, אז אם הלכתי ומכרתי לך עבדים וריאות, לא משנה, אני סתם תופס את ריאות, כי אני רואה פה ריאות. אם הלכתי ומכרתי לך עבד קנני שלי פלוס הריאות, אז אם אני אגיד, אני עכשיו בצד הזה אני לא אומר, אם אני אגיד שעבד זה כמו קרקע, אז מספיק שתעשה קניין רק על העבד, ואז הריאות אוטומטי. עכשיו, אז אומרת הגמרא עכשיו, אז מה אמרנו פה? אמרנו פה, אנחנו הולכים פה לאט קצת היום יקיר, אז מה אמרנו פה? אמרנו שמה הסיבה שאני אומר שהוא קונה פה, הברייתא השנייה, רבי הרצל ברוכים הבאים, דף י' ב', כי אנחנו אומרים זה קניין חצר. שואלת הגמרא, חצר, מה זה חתקנתא יש קניין חצר? כשהמקום לא זז, אבל העבד הוא זז, אין שם קניין חצר. אמרנו שקניין חצר לא צריך להיות בקרקע, יכול להיות בהכל, אבל לא בדבר שהולך. שואלת הגמרא, וכי עודן עליו מה היה, ומה יש לך שמטלתי על העבד? חצר מהלכת היא, ויש לנו את הכלל, וחצר מהלכת לא קנה. וכי תם, האם תרצה להגיד לו, מתי מדובר שהוא קנה בקניין חצר צביקה? מדובר בעומד, שהעבד עומד במקום אחד, ורק אז איכשהו נעצר, עומד במקום אחד, אז קנית את העבד? שואלת הגמרא, עומד לא עוזר לך, למה עומד לא עוזר לך? כי אם הוא יכול לזוז, אז זה כבר לא עוזר לי אם הוא עומד עכשיו. ואמר רב, הכל שאילו מהלך, אם הוא היה מתרחק מהבעלים, אז אתה יודע שהוא נייד כבר, הוא לא קנה. אז גם אם כרגע הוא לא זז, עומד ויושב על מקום אחד, אז גם כן לא קנה. כי הרגע שהוא יכול כל דקה להפקיע את עצמו מחצר, אז כבר לא שהיה חצר. אז איך תתרץ לי פה? אז הגמרא לא עוזבת. הגמרא אומרת עדיין... או, יפה, צביקה, ברוך שכיוון, תשריך. אומרת הגמרא, והלכת המסקנה להלכה לפי הצד הזה, שמדובר פה בכפות. כפות זה נקרא שהוא קשור והוא לא יכול ללכת. תוספו דיבור המתחיל והלכת בכפות, אומר פה שצריכים להוסיף פה את הנקודה שלמדו גם מסכת אחרת, שהוא גם צריך להיות ישן. כי אם הוא לא ישן, אז אם הוא לא ישן, אין פה משתמרת. זה צריך להיות משמרת לדעת הבן אדם שמוכר את זה. אז אם הבן אדם מרני, אז זה לא לדעתך, זה לדעת העבד. והעבד פה לא בעניין, אתה בעל הבית של העבד וזה. ולכן תוספות אומר, צריך להיות פה גם בקטע שהוא כפות, שלא יהיה חצר מהלכת. וחוץ מזה הוא גם צריך לישון, בשביל שזה יהיה חצר המשתמרת לדעת המוכר. ואם הוא ער, אז זה לא דעת המשתמרת שלך, אז זה לא... אז בקיצור, למעשה, מה יצא לנו? אני יכול לסכם בדקה אחד את העמוד, ואנחנו למעשה עוד דקה נמשיך, אבל חשוב מאוד לסכם, כי אנחנו ממשיכים פה על אותו מהלך. למעשה, מה שהיה לנו עד עכשיו, הבאנו רשימה שלמה של המוראים שהם סוברים שעבד זה כמו קרקע. במקביל, התחלנו את השיעור שרב נחמן מביא, ברייטה של אבי, משם אנחנו רואים מפורש שעבדים זה כמו מטלטלין. ואז הגמרה הביאה לכאורה שתי ברייטות שאנחנו רואים ממש שברייטה אחת סוברת שעבדים כמו קרקע וברייטה שנייה סוברת עבדים כמו מטלטלין, ותרצנו עם שתי מהלכים. או ששתי הברייטות סוברים שעבד זה כמו קרקע, והברייטה שהוא לא קנה שם בקניין אגב, כי הוא סובר שצריך להיות דומה להרים מצורות בקניין אגב, והוא בגלל שהוא נייד לא שייך שם בקניין אגב. והמהלך שלמדנו עכשיו ששתי הברייטות סוברים שדינו כמטלטלין. אם ככה, למה אני רואה בברייטה השנייה שהחזיק בעבדים קנה? כי מדובר שם בקניין חצר, ובאופציה שיש חצר בעבד באופן שהוא כפות, ואז הדברים נמצא עליו והוא כפות והוא יושן, זה שתי המלאכים תרצו. אז למעשה נשארנו שאין, לא מצאנו מחלוקת עניים ב-100%, כי אתה יכול לדחות שנחלקו בנושא הזה עם עבד גם, אבל מה שראינו כן ברייטה של אבימי זה חזק, זה שחור הלבן, שם לא מדברים על אגה. ברייטה של אבימי שעבד זה כמו מטלטין ראינו, אבל הפוך, לא, אין לנו הוכחה שיש לנו מחלוקת לצד השני, כי יש לנו פה שתי תירוצים ליישב. עכשיו, אנחנו למדנו בברייטה הראשונה, החזיק בקרקע, לא קנה עבדים. אז למה הסברנו? שמה הברייטה הזאת סוברת? שעבדים זה כמו מטלטלין. אז אם זה כמו מטלטלין, הפוך. אנחנו למדנו בברייטה הראשונה שהחזיק בקרקע, החזיק בקרקע, מה למדנו? לא, לא, זה אותו ברייתא שלמדנו. עכשיו תראה, אנחנו למדנו בברייתא הראשונה שהחזיק בקרקע לא קנה עבדים, נכון? החזיק בקרקע לא קנה עבדים. הנה, אני רואה מפורש, בקרקעות לא קנה עבדים. למה? הברייתא הראשונה סוברת שביט אמרת, אז הבאנו את הרש"י, עכשיו נראה את זה למעשה. שמה שלמרות שבדרך כלל יש אגב, אבל הוא נייד. עכשיו שואלת הגמרא על הדבר הזה, על הברייתא הראשונה, והתנא למדנו בתחילת הברייתא השנייה, שאם הוא מכר קרקע ועבדים, החזיק בקרקע, קנה גם כן את העבדים.
הברייתא השלישית, ככה כתוב, זה לא זה, זה מיד, מה הברייתא השלישית עכשיו?
אבל זה גם כתוב בברייתא שלנו, בשנייה פה.
זה כתוב, והתנא כעת בקשה, הגמרא סתירה בברייתא השלישית. מביא עכשיו זה כאילו עוד ברייתא.
נכון, כי בברייתא השנייה לא כתוב. נכון, כי מקודם גם תרצו בסדר, לא דייקתי את זה. טוב, אז יש לנו ברייתא שלישית, יש לנו ברייתא אחרת, שכתוב מפורש, שהחזיק בקרקע, כן קנה עבדים, אז מה מתרצת הגמרא? מתרצת הגמרא, אתם, הברייתא שאומרת שקונה את העבדים באגב, למרות שאמרנו מקודם שלא, והבאנו את הרש"י למה, כי העבד נייד, אבל אם העבד עומדים לתוכה, אם העבד נמצא בתוך הקרקע, אפילו שהוא נייד, אז באופן כזה הוא כן יקנה אגב הקרקע. ככה הגמרא עכשיו מתרצת פה. ומה שאנחנו למדנו שהוא לא קנה, מדובר שלא עומדים לתוכו. במטלטלין אמרנו, שלא צריך להיות לעמוד לתוכו. אז תוספות דיבור מתחיל עומדים לתוכו, אומר מה שרש"י אמר מקודם, מטלטלין זה לא נייד, הוא מקבל פרוטקציה אפילו לא בתוכו. עבד בגלל שהוא נייד, אז בשביל לקנות באגב הוא חייב להיות בתוכו. אם הוא לא בתוכו, אז זה לא טוב. מגיע הגמרא ושואלת מכלל, שדאי הברייתא שהחזיק בקרקע לא קנה עבדים, זאת אומרת לפי שיטתנו, זאת אומרת הברייתא הראשונה שהתחלנו, אז מה מדובר שם כשאין עומדים בתוכה? אז אומרת הגמרא, אני חלך לישנה, איזה לשון? לתירוץ השני, למהלך השני שאמרנו, ששתי הברייתא צוברים שעבד זה כמו מטלטלין, דאמר רבי איקברי דרבה עבד כמטלטל דמי, היינו זה הסיבה דאי עומדים בתוכה אין, אם זה עומד בתוכו זה נקנה אגב, וכמו שהסברנו כי בעיקרון יש לו דין כמטלטלין, אז בגלל שהוא נייד אנחנו מחמירים שיעמוד בתוכו, והיא לא, בגלל שהוא נייד לא נקנה אגב. אלא לאח לישנה, לפי המהלך הראשון שהבאנו מקודם, דאמר ששתי הברייתות האלו שאנחנו מקשים סוברים שעבדה כמקרקע דמי, אז אם עבד כמו קרקע לא אמור להיות שום הבדל אם העבד בתוכו או העבד לא בתוכו, למה? כי בקרקע לקנות אגב קרקע זה אפילו שהעבד לא בתוכו, אתה יכול לקנות ושם אין הבדל נייד, לא נייד. איפה אנחנו רואים את זה, אומרת הברייתא? אם אתה היית עשיר, יש לך, בכל מדינה יש לך שם קרקע אחרת. אתה הולך ומוכר לרבי דוד, את כל העשר קרקעות שלך, שאחד בכפר יונה, אחד בנתניה, אחד בדימונה, לא יודע מה. אז ההנחה שאם הוא עשה קניין חזקה באחד מהערים, הוא אוטומטי קנה את כל הקרקעות. זאת אומרת שלא צריך להיות עומדים לתוכה. אז אם אני אומר לפי המהלך הראשון, ששתי הברייתא סוברים עבד כמקרקע, אז מה ההבדל להגיד שבעומדין לתוכה הוא קנה אגב, אם העבד בתוך הקרקע, ואם לא, לא. אין שום הבדל, כי בקרקעות אין הבדל בעומדין לתוכה או לא עומדין לתוכה. אומרת הגמרא, למה לא עומדין בתוכה? אמר שמואל, מחר לו 10 שדות, שזה מפוזר ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהן קנה כולן. אז מתרץ את הגמרא בקושיה בצורה של תירוץ, ולתעמך, לשיטתך, מה אתה רוצה להגיד שמה? שעבדה כמטלטל דמי, ואז תתרת. אומרת, ולתעמך לאח לישנה דמר עבדה כמטלטל דמי. יש לנו פה קושייה, למה לי עומד בתוכה, למה הוא צריך, קיימלן דלא בעינן צבורין, יש לנו נפסק להלכה במסכת קידושין, שלא צריך שיהיו צבורים בקרקע שנקנה אגב, אז גם לפי מטלטלין, מה תתרץ לי פה, לא תתרץ לי פה, אז מה שאנחנו הלכנו עם הבסיס הרבה יותר קל לנו, שאנחנו ראינו את הרש"י, אז אני יודע שאנחנו מגיעים לפה, לא, לעולם אם עבד כמטלטלין יש לי הבדל להבדיל, למה? כי בדרך כלל מטלטלין באמת לא צריך להיות בתוכו באגב, זאת אומרת אם אתה מוכר לך קרקע רגיל ומטלטלין, אז באמת במטלטלין לא צריך להיות בצבור בתוכו בקניין, אבל פה בכזה מטלטלין שנייד, אז פה אני מחמיר שאם אני מוכר את הקרקע פלוס עבדים, אז עבדים כן צריכים להיות בתוכו, זאת אומרת למרות שהעבד הוא כמו השעון, אתה יודע מה ההבדל בין העבד לשעון? שהשעון הוא לא נייד, אז הוא מקבל פרוטקציה שאפילו שהוא לא בתוכו, אבל פה בגלל שהוא נייד, בשביל שיתפוס לו אגב, אבל לעולם הוא מטלטלין, ואז אני מבין הבדל, למשל, כן, אם אני מחשיב את העבד בדיוק כמו כקרקע, גם לנושא של אגב, שם בטוח שאין שום הבדל, ואז הוא מתרץ רק את השיטה, את השיטה שהמקשה באמת הוא מתרץ, שהוא סובר שעבדים כמטלטלין, ככה מוכח מזה שהוא מגיע להקשות. אלא מה יסלח למימר? שאני מטלטלין דניידי, מטלטלין לא דניידי, אז מה הוא מגיע? אז שכחתי את ההמשך, סליחה שם. אז הוא אומר, על אותו רעיון אפשר גם ללכת להבדיל כן בקרקע, לא כמו שאני עכשיו אמרתי, אני חוזר בי, כי פשוט שכחתי את המהלך הבא. הפוך, בגלל שאתה מתרץ את עצמך, אומר, מתרץ למקשן, שמטלטנין זה אחרת, מטלטנין נייד, מטלטנין לא נייד, אז גם בקרקע אני אגיד לך, יש הבדל. אם אני עולה, אם הוא הולך ומוכר לך את כל ה-10 קרקעות מכל המדינות, יש לזה הטבה, למה? בגלל שהוא לא נייד, אז אני אומר שהשורש, הכדור הארץ, השורש של הארץ זה אחד, למרות שיש לך המון מרחק של קילומטר בין אילת לזה, אבל זה נקרא בלשון התלמוד סדנה דאר אחדו. מה שאין כאן עבד, בגלל שהוא מעל הקרקע והוא נייד, אז למרות שמדין רוחני יכול להיות לעולם שהוא נחשב כקרקע, אבל בגלל שהוא נייד, אז פה יכול להיות שאני כן מחמיר, שאם אני רוצה פה אגב, הוא כן צריך להיות בתוכה. אז זאת אומרת, אז לעולם אין לנו שום פה קושייה, כי כמו שאתה מתרץ עצמך במטלטנין, שיש הבדל, מטלטנין נייד, מטלטנין לא נייד, אז גם בקרקע אתה יכול לתרץ את זה. אלא מה יסלח לימי מרשני, מטלטנין נייד, מטלטנין לא נייד, אך הנה, מגם פה אני אגיד לשיטתי, לעולם יכול להיות ללשון כמו התירוץ הראשון, שהעבד כמו קרקע. אם עבדים כמו קרקע, אז למה אתה צריך שיהיה בתוכה? שאני מקרקע דנאידה, ממקרקע דלא נאידה, ומה החילוק? עבדה מקרקע דנאידה הוא. אז לכן כשהוא לא בתוכו, לא עוזר הקניין. ואתם, ב-10 שדות, ב-10 מדינות, סדנה דאר אחד הוא, אז בגלל שכל הקרקע מחוברות לגוף אחד, אז זה נחשב כאילו שכולם ביחד פה. אז לכם מספיק בקניין מאחד השדות, אבל עולם עבד, למרות שיש לו דין קרקע, אבל בגלל שאין לו את הסברה פה שסדנה דאר אחד הוא, אז בשביל זה צריך להיות באמת, זאת אומרת, לפי התירוץ הזה, זאת אומרת, בדרך כלל צריך בקרקע שיהיה בתוכו. רק ב-10 שדות, ב-10 מדינות, זה נחשב שזה ביחד, כי הסדנה דאר אחד הוא. סדנה דאר, איך אני אקרא מגיד לו מה זה? בדיוק, מה?
כולם כדור הארץ, כולם כל הקרקעות.
איך הוא אומר פה? גוף, הגוף. הגוף הקרקע. אז בקיצור, מה? אז רבי הרצל, אנחנו מסכמים מה שלמדנו ככה עוד יותר, כבר סיכמתי פעם אחת ונסיים עוד פעם סיומת. מה שישרנו פה, ראינו מחלוקת המוראים בטוח, האם עבד כנעני נחשב כמו קרקע או לא, והבאנו ברייתות שאנחנו רואים פעם ככה פעם ככה, אבל הברייתות האחרונים ראינו שאין לנו הוכחה במהלך נחקו, כי יש לנו שתי מהלכים, או שתי הברייתות סוברים שעבד כקרקע, או שתי הברייתות סוברים כעבד מטלטלין, אבל עוד משהו להדגיש שראינו פה במסקנה, שבנושא של קניין אגב, כולם אנחנו יודעים שאגב, בקרקע נקנה, הקרקע תופס מטלטלין איתו, מטלטלין לא תופס מטלטלין, אז גם אם אני אגיד שעבד הוא כמו מטלטלין, או שאני אגיד עבד כמו קרקע, אנחנו נבדיל גם ממטלטנין נייד למטלטנין לא נייד, וגם קרקע נייד לקרקע נייד, אפשר להבדיל את זה. בהלכות אמרנו שזה צריך להיות עמוד בתוכו וזה או לא, זאת אומרת שהבאנו פה את הברייתא השלישית, כמו שהוא קורא לזה שלישי, אין לנו פה הוכחה שזה חולקים על הברייתות הקודמים, כל פעם צריך לחשב לפי השתי המהלכים שלמדנו, ואנחנו עוברים לנושא חדש. אנחנו למדנו במשנה, למדנו את זה בדיוק ביום חמישי, את המשנה החדשה בדף ת עמוד ב' למדנו, היום חמישי או יום רביעי, אני לא זוכר. אז כתוב שם ככה, נכסים שאין בהם מעילה וכולו. מה זה נכסים שאין בהם מעילה? נכסים של כולנו, אין בהם מעילה, זה לא הקדש. אז שם כתוב שאם מוזקו, המזיק חייב לשלם. אז מה אנחנו אמרנו בפשטות במשנה? שמה זה קרה נכסים שיש מעילה, הקדש? אז פה אם הזקת, אנחנו הולכים פה כמו הלכה, כמו שיטת חכמים, זה נדמה לי, שאם הלכת והזקת להקדש, אתה פטור. למה? שור ראהו ולא של הקדש. הגמרא לא רוצה לדייק ככה, כי הגמרא, מבחינת הגמרא, להגיד דבר כזה זה פשוט. הדיוק להגיד שאם זה מעילה, איזה מעילה של הקדש, אז זה פשוט מבחינתנו שאין לו. אז הגמרא הולכת לדייק פה מסוג אחר, שמה שאנחנו למדנו נכסים שאין בהם מעילה, אם הוסקו חייב לתשלומים, אז הוא הולך להביא לך סוג של משהו, שאין מעילה, והוא כן קדוש, ובזה מה יצא הלכה, אם הזקת, כן תהיה, גם כן תהיה פטור מלשלם. מה הדוגמה שהוא קדוש ואין מעילה? כל הקודשים קלים, ואנחנו אומרים את זה כל יום לפני התפילה באיזו מקומה של זבחים, עוד מעט נכון, אבל זה הדבר היחידה, הוא צודק שהוא מיד בלי הנער אחרית, שהוא זורק לי שזה מחלוקת רבי יוסי הגלילי, הוא צודק וחכמים, אבל אם כן יש דבר כזה, אז באמת לפי תנא אחד כבר נקדים, זה בקודשים קלים. קודשים קלים למרות שהוא קדוש, אבל אין שם מעילה כמובן, רק לפי השיטה שהוא סובר שזה ממון בעלים, עוד מעט נראה, הוא צודק מאוד שכן חשוב להקדים את זה עכשיו. אז לפי השיטה הזאת, אנחנו נוכל להבין פה את המשנה, אם אני אדייק, שמה שאני אמרתי, נכסים שאין בהם מעילה, אם הוסקו חייב לשלם, נכסים שיש מעילה, נכסים שאין מעילה, אפילו שהוא קדוש, אם הזקת, פה אתה תהיה פטור מלשלם. פה אתה תהיה פטור מלשלם, כמו שאני אומר, נכסים שאין בהם מעילה חייב, אז מה יהיה משהו שיש בזה מעילה, ואין בזה, אז יהיה, אז אומרת הגמרא, מעילה הוא דלסבאו, רק מעילה אין בזה, כי כמו שכתוב פה נכסים שאין בהם מעילה, המקדש, קדשה, אבל קדושה, שאין בהן מעילה, יכול להיות שיש בזה, ועדיין כתוב שאפילו אם זה קדוש, הוא כן יהיה חייב במקביל של קדושה, קודשי קודשים לפי כולה אלמה, אם הלכת והזקת אותם, הם פוסקים פה, אז כמו שהמפרשים מסבירים, זה היה פשוט שאתה לא יכול לדייק, אז מה הדיוק פה? שלא מדובר פה שהלכת והזקת לחולין סתם, ולא שהלכת והזקת הקדש. מדובר פה במשנה הנכסים שאין בהן מעילה, ויש לזה קדושה, שאם הלכת והזקת, כתוב שעדיין אתה פטור, למרות שאין בזה מעילה. אומרת הגמרא מנתנה, אומרת מי זה תנה של המשנה שהוא סובר שאם אתה מזיק נכסי הקדש, למרות שאין בזה מעילה, אז אני אומר שזה חייב לשלם. אז אמר רבי יוחנן, כן, אבל הוא נחשב הקדש. רק עוד מעט נראה שהממון נחשב ממון בעלי. קודשים קלים זה הקדש. מה לא, אתה מקדש קד שיש בזה קדושה. בסדר, מדברים פה על הנושא הזה, מבינים מה זה, כן. אז אומרת הגמרא מנתנה, מבארת הגמרא, אמר רבי יוחנן שהמשנה שלנו עוסקת בקודשים קלים. דוגמה קלאסי, שאתה אומר כל יום גם שלמים, עוד מתאר שיש עוד דוגמאות, שלמים. בהמה של שלמים צביקה, אתה צריך לדעת כהן, אין בזה מעילה, לפי איזה שיטה, לא לפי כל הדעות. והליבה, יש בזה מחלוקת בתחילת מסכת מעילה, וזה הליבה דרבי יוסי הגלילי דאמר שכל הקודשים קלים, שלמים, עוד מעט נראה בחור וכל מיני דברים נוספים, השלמים ממון בעלים הוא. אז אם זה ממון בעלים, אז בוא נלך מבחינת עזק. מבחינת עזק התורה אומרת שאם אתה מזיק שור ראהו אתה חייב. אז הקדש ב-100% כמו קודשי קודשים, אבל הקדש כמו שומרו את הערב, בדק הבית והכל, פה תהיה פתור. מה שאנחנו אומרים פה במשנה, נכסים שאין בהם מעילה, אם הוסקו חייב, אני מדייק רק אין בזה מעילה, והוא קדוש ועדיין אתה חייב, זה הולך לפי שיטת רבי יוסי הגלילי, ומדובר פה כל הקודשים קלים, שלמרות שיש לו קדושה, תהיה פתור, למה? כי הוא ממון בעלי, כי תהיה חייב. נו, אתם לא מתקנים אותי, תהיה חייב, למה תהיה חייב יקיר? כי זה ממון בעלים, מה? לא, אבל צריכים לתקן, אני לא בדרגה שעושה מבחנים, יש מורים בישיבות, עושים לך מבחנים לתלמידים, מרנים או לא, הם דווקא טועים, בשביל שיראות אם מתקנים או לא, אני לא בבית ספר. לא, אבל הבנת את הרעיון. יש מושג שהוא נקרא קודשים קלים. רבי יוסי גילי אומר, מבחינת ממון, הוא נחשב ממון של בעלים, עוד לא ממון גבוה. אז אם הוא ממון בעלים, אז הוא נחשב ראהו. אז אם הלכת איזקת כזה משהו שהוא קדוש, שהוא נחשב ממון בעלים, זה קודשים קלים לפי רבי יוסי הגלילי. אז אומרת פה המשנה שאתה חייב. אומרת, איפה אנחנו רואים את רבי יוסי הגלילי? נתניה למדו בברייתא. אנחנו יודעים שיש הלכה, אם אין אדם הלך, יפקיד אצל מישהו כסף. אתה הולך לבקש בחזרה את הכסף, יקיר, והבן אדם כופר בפיקדון. הוא אומר לו תשבע, שהפה לא הבאת לי אף פעם, הוא נשבע והוא נשבע לשקר, ואז בסוף הוא חוזר בתשובה. אז כתוב בתורה שמה, שהוא חייב לשלם חומש, פלוס להביא קורבן השם לבית המקדש. אז כתוב שם בתורה, נפש כי תחטא, ואז כתוב בהמשך הפסוק, ומעלה מעל בהשם, ובהמשך הפסוק כתוב, וכיחש בעמיתו בפיקדון. עכשיו, המילה וכיחש, אנחנו דורשים כאילו שזה הולך גם על מעלה מעל בהשם, וגם על ההמשך ועמיתו. גאילו שמה, לרבות קודשים קלים, שמה ידין, אני הבאתי לך לשמור קודשים קלים, פיקדון הבאתי לך, והגיע השומר וכופר בפיקדון של קודשים קלים, אז אני אומר שהוא נחשב ממון גבוה, ממון אדיוט לפי רבי יוסי הגלילי, זה נחשב ממונך, ואז אם הלכת נשבעת על השקר, את גם כן תהיה חייב חומש והשם, אז וכיחש הולך גם מעל בשם, מצד אחד הוא קודשים קלים, מצד אחד בעמיתו לפי רבי יוסי הגלילי הוא ממון אדיוט, אני פה אומר רבי יוסי הגלילי, לקודשים קלים שממונו דברי רבי יוסי הגלילי. אז אם ככה, אז רבי יוחנן עושה התקה, שכמו לגבי חומש והשם, אנחנו מחשיבים לפי רבי יוסי הגלילי קודשים קלים לממון אדיוט, שהוא חייב להביא חומש והשם, הרי בממון גבוה אין פה חומש והשם אם זה לא שלך. אז אותו דבר מבחינת נזיקין, אם הבן אדם הלך והזיק כזה סוג קורבן, שהוא קודשים קלים וזה ממון אדיוט, זה נקרא שהזקת שורהו ואתה תחייב לשלם. ככה רבי יוחנן עושה את ההתקה שלפי שיטת רבי יוסי הגלילי, וככה הוא מסביר את המשנה שלנו. שואלת הגמרא, איך אתה יכול לעשות השוואה שכמו שאתה רואה מבחינת הלכות נשבע לשקר שם בפיקדון, שרבי יוסי הגלילי סובר שם שזה ממון בעלים, אתה הולך לעשות השוואה עכשיו לגבי שאר דינים בתורה, איך אתה עושה דבר כזה? ואתנן, יש משנה במסכת קידושין, שם אנחנו נראה מפורש שמה, שכתוב שם מה יהיה הדין המקדש בחלקו, בדרך כלל יותר זה שייך אצל כהן, אבל גם ישראל יש לפעמים שיש לו את הבשר לאכול רק בגבול, אבל בדרך כלל כהנים מקבלים יותר חלקים מהבשר, אז הם מקבלים חלקים של הקורבן, והוא הלך וקידש אישה, צבי כזה יותר שייך, הלכת וקידשת את האישה בחלק של הקורבן שקיבל האכילה, או שישראל את האכילה שמות ש... אז כתוב שם המפורש, בין בקודשי קודשים, קורבן חטאת, קורבן אשם, ובין בקודשים קלים כתוב מפורש, אינה מקודשת. למה אינה מקודשת? כי אתה הולך ומקדש עם ממון גבוה. איי, התורה הביאה לי את זה לאכול. התורה זיקתה אותי לאכילה, זה לא ממון גבוה. עכשיו, מה כתוב פה במשנה? הלכת, קידשת, גם עם קודשים קלים. עכשיו, קודשים קלים, לפי רבי יוסי הגלילי, אמור להיות ההלכה, לכאורה, אם אתה עושה השוואה מהפסוק הזה של כופר בפיקדון, אתה יכול לעשות השוואה, שכמו שם אני אומר שהוא נחשב ממון אדיוט, אז גם פה, מבחינתך, אם קיבלת את החלק, זה נחשב ממון אדיוט בקודשים קלים. ומה כתוב במשנה מפורש מסכת קידושין? לא ככה, כתוב שאם הלכת וקידשת אפילו עם קודשים קלים, היא לא מקודשת. אז אומרת, מה, למה, לפי רבי יוחנן, תגיד, למה, זה לא כרבי יוסי הגלילי, כי רבי יוחנן עושה השוואות. אז לפי רבי יוחנן היה אמור לצאת שהמשנה פה לא מתאימה, לפי רבי יוסי הגלילי. מתרצת הגמרא, לא. לעולם, רבי יוחנן יגיד ככה, בבחינת נזיקין, אני עושה השוואה, כן, כמו שאמרתי, שרבי יוסי הגלילי, כמו שהוא סובר בכופר בפיקדון, שקודשים קלים זה ממון אדיוט, אז גם מבחינת נזיקין הוא נחשב ראהו, ותהיה חייב לשלם. בקידושין זה משהו אחר, למה? כי מתי מדובר פה שהוא הלך וקידש אותה? אחרי השחיטה. מה שאני מדבר איתך, מזיק, שור, מדובר שור שעדיין בחיים. יש הבדל מחיים, ויש הבדל לאחר השחיטה. אפילו תמר רבי יוסי הגלילי, כי אמר רבי יוסי הגלילי שהקודשים קלים עדיין נחשב ממון אדיוט, ממון בעלים, ודווקא מחיים, שהבמה עדיין חיה. אבל אחר שחיטה, אפילו רבי יוסי הגלילי מודד, כי כזך הוא אחרי שהכהן קיבל שחייה לאכול ביותר חלקים, והישראל גם בחלקים שלו שיכול לאכול, זה משולחן גבוה כזך, הוא בורא עולם זיקה אותו מממון גבוה, שאני נותן לך פרש, אתה יכול לאכול ממני. אז לכן יש רע לקדש אישה עם בשר אחרי השחיטה, כי אז לפי כולה אלמה, זה נחשב ממון גבוה. אבל המשנה שלנו עוסקת באופן שהוא הזיק בהמה של קודשים קלים שידיים בחיים. אז אומר רבי יוחנן, כן, לפי רבי יוסי הגלילי וכזה ציור, זה נחשב שור אהו, כמו שעכשיו ראינו בכופר, בכופר בפיקדון, אז הנה פיקדון של קודשים קלים, רבי יוסי הגלילי לומד מפסוק מפורש, אני קורא את הוויכוח של שתי הדברים, אז היא השוואה מאוד מאוד נכונה. אז מה אמרנו? שבחיים, לפי רבי יוסי הגלילי, אומר רבי יוחנן, שהוא כן נחשב ממון אדיוט. שואלת הגמרא, אם מחיים כשבמה בחיים, מי אמר? גם כן, אנחנו מקשות קושייה מפורש על זה, שאנחנו הולכים לראות שרבי יוסי הגלילי סובר שאפילו מחיים לא נחשב גבוה לעניין נושאים אחרים. מה שאמרנו, אמרנו, בנושא פיקדון, איך הוא אומר, סוג של גזירת הכתוב. זה נחשב גבוה, איי, מה הבאנו עכשיו מפסוק שם? זה רק לגבי כופר בפיקדון. איפה אנחנו רואים שזה נחשב ממון גבוה במקומות אחרים, אפילו מחיים? אם מחיים, מי אמר? ואתנן, יש משנה במסכת מעשר שני. כתוב במשנה במסכת מעשר שני, פרק א', המשנה השנייה, המשנה ב'. כתוב שם ככה, בחור. בחור זה קודשים קלים או קודשי קודשים, אז מה אתה אומר באיזה הוא מקומן? בחור זה קודשים קלים. אז בחור של בימי התורה שזה קודשים קלים, ובדרך כלל מקבלים את זה, לא בדרך כלל תמיד, צביקה, בעני בית המקדש, תקבל מלא מתנות, אחד מהמתנות שתקבל, תקבל בחור. אז כתוב שם מוכין אותו, הכהנים, אתה יכול ללכת למכור את זה לכהנים אחרים, מתי? דווקא כשהוא תם, חי. תם זה נקרא בלי מום, ושהוא עדיין חי, ואז הקונה, מה הוא אמור לעשות עם זה? הקונה צריך להמתין עד שיפול בו מום, ורק אז הוא יאכל את זה. כי אם הוא עוד לא קיבל מום, חייבים לשחוט את זה. כן? אבל מה יהיה הדין אם אתה הלכת וקיבלת בחור? הלכת ושחטת אותו כשהוא תם. אז פה כתוב בבחור. אדוב קודם, אל תעשה השוואה פה. פה כתוב בבחור שאם הוא תם, אתה יכול ללכת למכור אותו, והקונה יתנהג עם זה, כמו בכל בחור שהוא צריך לחכות עד שיהיה לו מום. לא, אבל בחור בהמה טהורה, עד שמום, אם עוד לא מום, הוא חייב לשחוט. אז הוא צריך להתנהג עם זה כמו בחור, בדיוק. הוא צריך לחכות עד שיהיה לו מום.
לא, הוא יכול ללכת לשחוט אותו.
או לשחוט, כן, אבל אם הוא רוצה לאכול את זה בלי בית המקדש, צריך לחכות, זה אמרתי. לא, אבל למכור פה, הוא רק יכול למכור לכהן אחר. כהן לא יכול למכור לישראל, מה פתאום? כהן מדובר פה שהוא מוכר, זה רק לכהנים אחרים, מפורש. סתכל רש"י, סתכל רש"י, דיבור המתחיל, סתכל בחורים, בחור מוכין אותו בזמן הזה כדי מוכל הלקמן, והכהנים מוכים אותו לכהן. רק כהן יכול לקנות את זה, כי מבחינתך אתה לא יכול לאכול את זה.
למה? אם זה מום, הוא לא יכול לבדוק?
מום זה משהו אחר, כרגע שהוא קיבל מום, אין לו כבר קדושה. אני מדבר פה שהוא תם. עוד חצי דקה נבוא למום. אם הוא תם, יש לו קדושה, אתה רק יכול לקרוא לצביקה. זה ברור, אנחנו דיברנו עכשיו. עכשיו אנחנו באים לשלב שאתה מדבר.
הוא לוקח את הפער הביתה, כאילו, ואז הוא אוכל אותו בבית, שאחרי זה
יש לו מום? אם הוא רוצה, יכול ללכת לשחוט את זה בבית המקדש, ואז אפילו, ואם הוא רוצה לשחוט את זה רגיל, כמו שהוא אוכל את הבשר, אנחנו אוכלים בשר, הוא חייב לחכות שיהיה לו מום. עכשיו, מה ידין בחור בעל מום, שהוא פקע ממנו הקדושה, אז אנחנו יודעים שמותר לשחוט את זה, אז פה ההלכה, אתה יכול למכור את זה חי ושחוט, ולוקח, קונה, אוכל את זה רגיל. טוב, עכשיו המשנה מגיע ואומרת שם עוד הלכה, שלא משנה טעם חי, לא משנה בעל מום חי או שחוט, אם הכהנים קיבלו מכל הרשימות שהבאנו פה מה שהם קיבלו, חי, טעם, שחוט, לא שחוט, תמיד מקדשים בו את האישה. למה? כי זה הממון של הכהנים. אז הם יכולים לקדש את האישה. ואמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, שמתי אני אומר שהכהנים זה נחשב הממון שלהם, הם יכולים לקדש עם זה אישה, לא שנו אלא בחור בזמן הזה. שבזמן הזה הכוונה שאין בית המקדש קיים, וכיוון דלא חזה להקרבה, בגלל שאין לנו בית מקדש, ולא יכולים ללכת להקריב את זה, אז איסלאו לכהנים שחייה בגוויו, אם יש להם שחייה בו, אז זה נחשב מבחינתם כמו החשבון בנק שלהם, ממון שלהם, יכולים ללכת לקדש אישה עם זה. אבל בזמן שבית המקדש קיים, דחזה להקרבה, לא, הבחור נחשב כמו נהון גבוה, ואי אפשר לקדש בו. עכשיו, בחור זה קודשים קלים, ואנחנו מדברים פה כרגע גם בחור מחיים, שעומדים להקרבה. זה ממון גבוה או ממון אדיוט? ממון גבוה. כמה אנחנו רואים פה מפורש, שגם בעודם חיים, מבחינת הממון, מה הוא נחשב? ממון גבוה. אז לא כמו רבי יוחנן שאומר שלפי שיטת רבי יוסי הגלילי, מחיים הוא עדיין נחשב ממון אדיוט. עכשיו מי אומר לך פה שהברייתא הולכת כמו רבי יוסי הגלילי? יש מחלוקת בזה. אז המשנה במסכת בכורות, המשנה במסכת מעשר שני זה. שם אז המשנה הולכת לא כמו רבי יוסי הגלילי. ממשיכה הגמרא ומוכיחה שרב נחמן אמר את החילוק הזה בתוך שיטת רבי יוסי הגלילי. ועשווה רבה לרב נחמן, רבה הקשה לרב נחמן מברייתא שהבאנו מקודם, שכתוב עם מעלה מעל בהשם, לרבות קודשים קלים שהן ממונות, דברי רבי יוסי הגלילי. אז בוודאי מדובר, מתי מדובר פה? בזמן שבית המקדש קיים או בזמן שאין בית המקדש קיים? מדובר פה בטוח בזמן שבית המקדש קיים. ומוכח שגם בזמן שהקורבנות ראויים להקרב, אמר רבי יוסי הגלילי סובר, שהם נחשבים כממון בעלים, ולא כמו רב נחמן. עכשיו, מאיפה אתה יודע שרבי יוסי הגלילי אמר את זה? כי רב המקשה לרב נחמן מדברי רבי יוסי הגלילי. אז מוכח שרב נחמן פירש את המשנה כמו שדעת רבי יוסי הגלילי. ועם כל זה הוא סובר, שלדבריו קודשים קלים בזמן בית המקדש, זה לא ממון בלים ולא כמו רבי יוחנן. הבנתם את הקושייה? רבי יוחנן עשה פה מהלך. שלפי רבי יוסי הגלילי שראינו פסוק שם בשבועת הפיקדון, שרבי יוסי הגלילי אומר שעל זה, אם הבאתי לך קודשים קלים, אז זה אתה יכול להישבע, יש לנו הוכח מפסוק שהוא נחשב פרווה, מצד אחד הוא באמת קדוש, קדושת קודשים קלים, אבל מבחינת ממון הוא נחשב ממון אדיוט, הוא הלך ועשה עם זה השוואות לדברים אחרים, שבוא נגיד גם אם הזקת כזה סוג שור, זה נחשב צביקה שהזקת שור אהוב ואתה חייב, אתה עושה השוואות. אומרת, מה אתה עושה השוואות? אנחנו רואים מפורש בקידושים, אם הלכת וקידשת, לפי כול העלמה, אנחנו רואים מפורש, אתה לא יכול ללכת לקדש, זה ממון גבוה. אומרת, מה לא? כי בקידושים מדברים לאחר שחיטה. אבל מחיים, אחר שחיטה לקבי כול העלמה ממון גבוה, גם קודשים קלים. מה שאני אומר לפי רבי יוסי הגלילי שמון אידיוט, מדובר עדיין מחיים. פה אנחנו רואים מפורש שמדברים מחיים, מדובר בזמן שבית המקדש קיים, ועדיין אנחנו רואים שלפי רבי יוסי הגלילי במקומות אחרים, אני מחשיב אותו מפורש כממון גבוה. אני חייב לסיים, כי מחר זה יהיה לנו סתם פלונצ'ר להתחיל פה את כל הסוגה, זה רק תירוץ, ונסיים. מתרץ את הגמרא, גם מדדף שם בבית, אנחנו רצית לשאול, אבל אתה מוכן לי דקה לסיים את העניין? צביקה, אפשר להמשיך. אז מוכיחה הגמרא עוד הוכחה קטנה, שגם רבינה לא סובר כרבי יוחנן, ומשנה רבינה, אז רבינה תרץ את הקושייה של רב אומר ככה, של רבי יוסי הגלילי אומר שקודשים קלים נחשבים בממון בעלים, זה באמת רק בבכור, בחוץ לארץ, וגם בזמן שבית המקדש קיים, ואליבא דרבי שמעון, דאמר שהוא אומר במסכת תמורה לגבי בכורות חוץ לארץ, אז הוא אומר שככה, אם באו תמימים, אם זה הגיע לארץ ישראל כשזה בלי בעל מום, יקרבו. מה זה אומר יקרבו? אם זה הגיע, אז תקריב אותו בדיעבד. אם באו, אז הנה, תעשה, אם זה הגיע, זה לא לכתחילה להביא, אם הבאת, תקריב, אבל לכתחילה לא, אל תשלח את הבכורות של חוץ לארץ, לפי רבי שמעון, רבי שמעון מיוחאי בפשטות, אל תשלח אותם להקרבה. אז מה אנחנו רואים פה? בגלל שלכתחילה יש להשאיר את הבכור בחוץ לארץ ולא להקריב, אז מפה אמר רבי יוסי, שהבכור בחוץ לארץ זה ממון בעלים. עכשיו, אבל קודשים קלים, בזמן שבית המקדש קיים בארץ ישראל, שתי תנאים, בארץ ישראל ובזמן שבית המקדש קיים, הוא לא נחשב כממון בעלים, ולכן ראינו גם מקודם שאי אפשר לקדש בהם אישה, אפילו, לא דווקא מיכאל, כן, אז מסיים את הגמרא עכשיו, זה עוד הוכחה שאנחנו רואים שגם רבינה לא סובר כמו רבי יוחנן, זה עוד הוכחה, מסיים את הגמרא, ואם מיסא דחי אמר רבי יוסי הגלילי ממונו מחיים, שדווקא ממונו זה רק מחיים לאחר שחיטה, לא, אז אנחנו עוברים מדברים, אני שאלה שרבינה מה אתה מקשה קושיה, יתרץ כך, הברייתא שסוברת שקודשים קלים זה ממונו גם בזמן הבית, מדובר רבי יוסי הגלילי, כי למה? כי מחיים זה נחשב ממונו, ומה שרבי נחמן אומר שמחיים שאי אפשר לקדש אישה, מה שהבאנו מקודם, זה הולך כמו רבנן, מזה שרבינה יקשה ורבינה לא תרץ ככה, מוכח שגם הוא סובר, שרבי יוסי הגלילי סובר שקודשים זה ממון בעלים רק לגבי שבועת הפיקדון, לא לגבי נזיקין, לא לגבי לקדש אישה, לא משנה מחיים, לא משנה לא מחיים. אז אנחנו רואים מפורש שהמוראים האלו סוברים נחרת מרבי יוחנן, אז מה תתרץ לי פה? ותרץ את הגמר, ופה אני מסיים בשלוש מילים. אמר לי, אז רבי יוחנן אומר, מתנות כהונה כאמרת, אתה מביא לי הוכחה כל קושייה תירצתי לך, מקידושין תירצנו, הוא נשאר עם התירוץ, יש הבדל מחיים לאחר שחיטה. עכשיו אתה מקשה לי מאיפה? ממתנות כהונה, כי בכור נחשב מתנות כהונה. אומר, אל תביא לי קושיות מבכור, למה? שאני מתנות כהונה באמת, וכי כזכו ששמה, אפילו מחיים, זה משולחן גבוה כזכו. מתנות כהונה שצביקה וכל הכהנים מקבלים, זה שחייה משולחן של הקדוש ברוך הוא, אז דווקא שמה מחיים זה נחשב כממון גבוה. מה שאני אמרתי לך, שרבי יוסי הגלילי מדבר שקודשים קלים נחשב כממון אדיוט, אז מה? אז לא מדובר במתנות כהונה, וכמו שתרצתי מקודם זה רק מחיים. אז רבי יוחנן נשאר עם שלו, שכמו בשבועת הפיקדון רבי יוסי הגלילי אומר ששבועת, שקודשים קלים נחשב ממונו, אז אפשר לעשות עם זה השוואות, אבל ככה, למתי? רק מחיים. לאחר שחיטה, כמו שראינו בקידושים, הוא מסכים עם זה, כי שם זה משנה מפורשת, זה משנה, הוא לא חולק על המשנה שם. הבאת לי פה הוכחה מבכורות, שבכורות אנחנו הבאנו הוכחות, כמו שתי הוכחות, שגם רבי יוסי הגלילי סובר, גם שרבינה לא תירץ לך, וגם הבאנו שם, שהוא מקשה מרבי יוסי הגלילי, ששם אנחנו רואים מפורש, אנחנו רואים מפורש שהוא לא מבדיל, ותמיד אני אומר שיש לו כן ממון גבוה ולא זה, כי מתנות כהונה זה משהו אחר, מתנות כהונה אפילו שזה קודשים קלים, ואפילו שזה רק מחיים, משולחן גבוה כזה אחוז, לעולם הוא כן תירץ, כמו שתירצנו, שבאמת זה נחשב ממון אדיוט, יהיה לנו בשורות טובות, ומחר בסייעתא דשמיא נמשיך.